יש לנו היום, נראה איך נצא מזה, אני לא יודע איך נצא מזה. נושאים מאוד מורכבים שאני אנסה לצמצם אותם ונראה מה יצא לנו מזה. זה מקליט, כן. טוב, ניכנס ונראה מה אפשר לעשות. היינו בפרק ג', לא, התחלנו פרק, ראינו כבר פרק ד', זאת אני מזכיר, פרק ג' היה נושא של תמונה ותבנית, וזה הנושא של תמונה ותבנית, וראינו שתמונה זה כמו שכתוב, זה מלשון מין, מין זה הצורה של הדבר, כמו עץ למינהו, עשב הארץ למינהו, זה המין של הדבר, זה תמונה זה מלשון מין, כן. ותבנית זה מלשון בניין. אז זה שתי המילים באותו משקל. אז ראינו שתבנית זה הבניין, זה המסגרת, זה הדפוס, זה הכלי, ותמונה זה ההסתכלות בכלי שממנה רואים את הצורה. אז זה מתחיל מהסתכלות בצורה החיצונית של הכלי, שזה התואר החיצוני שלו, במטרה לראות את הצורה. בגלל זה מדבר פה גם על התואר החיצוני, אומר הצורה, כלומר התואר החיצוני, כי מחפשים את הצורה. ואז מחפשים את הצורה בהסתכלות עליו. כמו שהוא כותב בהלכות יסודי התורה, לעולם אין אתה רואה צורה בלא גולם וגולם בלא צורה, רואים את שניהם, ככה מתחילים כאחד, ואז אלא לב האדם הוא זה שמחלק ורואה שיש צורה ויש חומר. אז בעצם אני רואה את הדבר, ואז הלב האדם מחלק שיש לו תבנית ויש לו תמונה, שזה שני זה בעצם שניהם זה אותו דבר, וזה מבט שוני. בעגבניה אני רואה את התבנית של העגבניה, אז אני אומר, אני מחפש לעשות שקעים בפלסטיק בשביל להוביל עגבניות, אז אני צריך לבדוק את התבנית של העגבניה, שהיא כזאת שקועה ועגולה, וכמו תבנית ביצים. אבל אם אני עוצר את הצורה שבעגבניה, אז אני גם מסתכל על התבנית שלה, במטרה לראות מזה את החיים, את הצורה, ולאט לאט את המופשט שמאיר בה. אז ראינו שזה בערך בגדול העניין של תמונה ותבנית, תבנית ותמונה. בפרק ד' ראינו שלשונות כמו או לא כמו, לשונות ראה, הביט וחזה, באופן כללי הם מדברים על ראות העין והושאלו להשגת השכל. ניסינו לראות קצת דיוקים, דקים, שראה זה ראייה פשוטה, וזה השגת השכל עצמו, והבטה זה שהשכל, הבטת השכל והשקפתו על התבוננות הדבר עד שישימהו, ושאנו, וחזה זה גם ראות העין, ותחז בציון עינינו, והוא שאל להשגת הלב, אשר חזה להיות דו ירושלים, היה דבר השם אל אברהם במחזה. פה זה מחזה נבואה, וזאת השאלה נאמר, והחזו את האלוהים ודאהו. כאן הוא לא מדבר על השגת השכל העיוני, אלא השגת מחזה נבואי, שהוא מתחיל בפעולת כוח הדמיון, אבל הוא בסופו של דבר צורה שמסוימת שההשגה השכלית. זה לא הנושא פה להיכנס בדיוק מה ההבדל בין השגה נבואית להשגת השכל, כי במחזה הוא לא אומר שזה השגת השכל, אלא השגת נבואה. חזית אלוהים זה, הוא מדבר בפרק הבא יותר, אז נגיע לזה שם, מה זה בדיוק, על מה מדבר. זה רק תזכורת למה שראינו. עכשיו, השאלה הגדולה, שפה, זה השאלה של הפרקים פה, מה הפרק הזה עושה פה? מה הוא רוצה מאיתנו? בשביל מה זה פה? מה זה... כאילו, הרמב״ם תוקע פה נושאים. מאיפה? למה? בשביל מה? מה זה אומר לי? מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה? בשביל מה הוא כותב את כל זה? למה זה קשור? איזה קשר יש לזה? אז בדרך כלל כשלומדים, חושבים שהקשר הוא לקחת מקומות שנראה כאילו יש הגשמת הבורא, ולהסביר, לשלול את ההגשמה, להסביר לו, זה משהו רוחני, לא מדובר כל הגשמת הרואה, ואז באופן מקרי, הוא פשוט מדפדף בתנך, זה לא שיטתי, כאילו לפי ההסבר הזה של מלחמה נגד הגשמות, קודם כל זה לא מה שאומר בפתיחה, בפתיחה שלמדנו, וגם בתחילת חלק שני יש פתיחה כזאת, ובעוד כמה מקומות, שזה שהכל פה זה רק עיסוק במעשה מרכבה, שזה לא אותו שאלה בדיוק כמו הגשמות, זאת אומרת, זה קשור, אבל זה הרבה יותר עמוק ועדין. חוץ מזה ראינו למשל בפרק ו' שמדבר על יריות המשכן, אין שום קשר להגשמה, גם בתבנית, הוא אומר, בתבנית אין שני פירושים, אין הגשמה, ואף אחד לא אומר תבנית על הבורא, אז בשביל מה נדבר על תבנית? כן, תמונת השם יביט, אז הבתה צריך להגיד שזה... אבל למה הוא מדבר על תבנית? הוא היה צריך להגיד, תמונה זה שם שיכול לבלבל אותנו, כי זה נאמר על תווים חיצוניים של גוף פיזי, וזה גם נאמר על הבורא, אז אני יכול ללמוד מזה שהבורא יש גוף פיזי, אז הוא הסביר שתמונה זה, יש לזה גם מובן שכלי, אבל בתבנית אין בכלל מחלוקת, אז יש לו פסקה שלמה על תבנית, הוא אומר, זה אף אחד לא חולק, ואת זה אף אחד לא, תבנית אף אחד לא אמר על הבורא, ואף אחד, אין פה שום בעיה בתבנית, הוא רק מספר לי מה זה תבנית, ואין תבנית השם, אז אין לי שום נושא של החקת גשמות בתבנית, למה הוא לא מתחיל ישר ברע ומדבר רק על רע? אז לפי שאמרתי, הוא מעמד פה את הנושא של כלים ואור, של תבנית והצורה, והצורה מתחילה מ... זה כמו שאומר בהלכות יסודי התורה דלת זין, שמתחילים, לעולם אין התורה יכול גולם בלי צורה וצורה בלי גולם, מתחילים מהסתכלות הגשמית, אל הלב האדם הוא שמחלק ורואה שיש צורה לחוד וחומר לחוד, ואז בסוף, בצורות שלהם, אני אקרא את זה בפנים, אני כל הזמן חוזר להלכה הזאת, אבל זה לא מה, ישבה את זה. כן, הלכות יסודי התורה פרק ד' הלכה זין, זה לכאורה אותו נושא שפה, הוא אומר, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם, זאת אומרת, אתה חי בעולם, אתה רואה את זה כאחד, העגבניה, התבנית שלה והתמונה שלה הם אחד, אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה, זאת לב האדם מחפש את האור האלוהי, והוא רואה שיש תבנית לעגבניה כמו תבנית של ביצים, שזה הצורה המעוגלת שלה, וזה המסגרת, זה מה שמחזיק את גילוי האור האלוהי שיש בה חיים שהיא נותנת, מברכים על העגבניה, כל אשר בראת על החיות בהם נפש כל חי, ברוך חיי העולמים, אני רואה מהעגבניה חיות, יש בה כוח חיות והוא מופשט ביסודו, והוא בא אליי דרך העגבניה, אז אני מתחיל לראות עגבניה פשוט עם התבנית שלה, כמו שילד רואה אותה, זה הכוונה שאתה רואה גולם, אינך רואה, אין אתה רואה גולם בלא צורה, צורה בלא גולם, עכשיו אני מתחיל להסתכל, לחלק, יש פה איזו צורה עגולה, אבל למה אני מרגיש מזה חיות? למה זה בעצמו חי? אני מתבונן בזה ואני רואה שזה משהו חי, וגם זה החיות שבו נותנת לי חיים, אז אני מרגיש את החיים פה. אז זה לב אדם שמחלק גוף הנמצא בדת הרדה שמחובר מגולם וצורה, וזה כבר התמונה, כי הוא מחפש את הצורה, זה לא רק התבנית. התבנית זה בהתחלה, שהוא רואה גולם בלא צורה, צורה לא גולם, אין אחד פה, אני רואה שיש את התבנית של העגבניה, ויש באיזה חיים, שזה כבר האור, זה הגילו אלוהי, ואני מחלק את זה. בסוף כתוב, והצורות שאין להם גולם, אינם נראות לעין, אלא בין הלב הם ידועות, כמו שידענו אדון הכל, ולא ראיית עין. זה מה שכתוב פה, תמונת השם יביט. שהתמונה מתחילה מהדבר החומרי, מהגוף, והיא מגיעה לתמונת השם יביט, זה מה שכתוב פה, שהצורות שאין להם גולם, אין הלב רואה אותם, כמו שאנחנו יודעים את אדון הכל, זה תמונת השם יביט. אז בתמונה יש את ההתפתחות הזאת, יש את המהלך הזה, בתבנית אין. אז, והתבנית היא מחזיקה את התמונה בתוכה, היא המיכל, היא המצא, היא הכיסא, לא יודע איך שנקרא לזה. אז זה הפירוש שלי בתמונת השם יביט. עכשיו, אם רוצים לפרש שהמלחמה פה נגד הגשמות בצורה הפשוטה שלה, אל תקרא תמונת השם יביט כי אין לו תמונה, כי הוא לא גוף, אז אני אומר, יש פרקים שלא עוסקים בזה בכלל, גם בפרק הזה תבנית לא עוסק בזה בכלל. אז אם תלכו איתי ונניח שזה לא המהלך שקושר פה את הפרקים, כי גם זה תמוע, זאת אומרת, בתורה יש המון מילים והמון פרשיות שרואים את גשמות הבורא. בראשית כתוב אחרי החטא, אלוהים יצא לטייל בגן לרוח היום, כאילו הוא רצה להגיש קצת רוח, היה לו חם, ואז הוא לא יודע איפה אדם, אז הוא מסתכל, הוא לא רואה את אדם, אז שאל אדם איפה אתה? אז אדם מתחבא לו מאחורי עץ, הוא אומר אני פה מאחורי עץ, כאילו אלוהים לא יכול לראות דרך עץ. אז הוא צועק, איפה אתה? כמו שהיא משלת, תתני איפה אתה? כאילו היא לא רואה אותו דרך עצים. אז הכל הגשמה. הכל מההתחלה ועד סוף זה הגשמה. אז הרמב״ם לא לוקח פסוק אחרי פסוק ודן בהגשמות, אלא אז לכאורה מה עושה? לוקח את החומש, מדפנף, אין פה סדר, זה לא לפי הסדר. פותח קצת פה, קצת פה, מדפדף, אני רואה פה איזה מילים של הגשמה, בוא נסביר אותם שלא יפלו בהם. מדפדף עוד קצת קדימה אחורה, מוצא משהו. טוב, נדבר על הגשמה הזאת שלא יטעו בזה. זה לא, איזה מין שיטת עבודה זאת. או שתיתן לי מאמר שלם על הגשמת הבורא. מסודר, דבר דבור על אופניו, תיקח את השורשים, את המקומות היסודיים, תגיד, זה רק דוגמה. אני בוחר אותה בגלל שמפה אני רואה כך וכך. ואני אסביר שהבורא הוא לא אישה כל כך את התורה בדרך שהגשמה, זה לא. הוא פתאום לוקח מילים, מאיפה הבאת אותם? למה דווקא אלה? למה לא אחרות? יש עוד אלפים כאלה בתורה. אז הוא בחר משהו, פה הוא שם אותו. מה? איזה משיטת עבודה, איזה שיטת הרצאה, מה? אני חושב שזה קושי עצומה, אני חושב שהסיבה שברוב השיעורים שמדברים על מורה נבוכים אומרים שזה משהו בא לעשות, כי אחרת הם פשוט לא יודעים איך לתפור את הפרקים אחד לשני. איך תופרים את זה למהלך? מה זה פתאום זרוק פה ככה? אז יש משהו שדי נראה קרוב, די כתוב תמונת השם יביט, כתוב חשבו שצלם זה... זה תואר וזה לא תואר, יש כמה מקומות שזה נראה ככה, אז אנחנו רואים זה פשוט, כי אחרת אי אפשר לסבול כמה שזה נורא, איך זה הכל זרוק כזה סתם במין, כאילו התפזרו פה עגבניות, כאילו נפל ארגז עגבניות, והן מפוזרות על הרצפה, יש מילים פה, מילים פה, מילים פה. אז כאילו, מה שאני חושב, ויש לזה מקורות, אני לא רוצה להיכנס למקורות, זה לא מקורות כזה שכתוב מפורש, פשוט וברור, אבל רואים את זה גם במפרשים, בנרבוני, באפודי. יש רבי אברהם אבולעפיה, שלדעתי לא בצדק עשו ממנו איזה משוגע מעופף כזה, שלא קשור לכלום. אני חושב שהאדם מאוד גדול, והוא למד מורה נבוכים, הוא אומר בספרים שלו, שהוא לומד מורה נבוכים, וזה הבסיס שלו, הוא התלמיד של מורה נבוכים, כמקובל. והדברים שלו הם דברי טעם, מאוד. והתלמיד שלו זה שערי הורה, רבי יוסף ג'יקטילה, שהוא נחשב לספר שאיתו כל המתחילים, וספר יסוד. אז גם שם יש מזה. עוד כמה מקומות, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. תראו, אני מציע, כאילו, אני באמת חושב, לא, פה אני לא סתם מציע אולי, בעיניי זה חד משמעית הפשט, אבל תשפטו אם זה נראה לכם. יש לכם עוד איזה רעיון, חוץ מהנושא של שלילת הגוף לאלוהים, שאני באמת חושב שהוא לא מחזיק. אני לא רוצה פשוט לבזבז את זה, ראיתם שיש לי קושיות על זה. יש לי עוד הרבה קושיות, כאילו, אנחנו הולכים לגמור את השיעור הזה ואת השיעור הבא, ואני אקשיר עוד הרבה קושיות על המהלך של, שהנושא פה זה שלילת הגוף מהבורא. אני לא רוצה פשוט, חבל לי על הזמן, כי העיקר זה להבין את הפרינציפ, אין טעם עכשיו להיכנס לי, כמו בגמרא, להתפלפל בקושיות ובסברות ובדיוקים, אני מאוד משוכנע. עכשיו, אם נניח רגע שזה לא הנושא פה לשלול את ה... את המילים מהגשמיות, כמו תמונת השם יביט. אז מה כן? יש לכם איזה רעיון? אני רוצה שתראו רגע את הקושייה, את גודל הקושייה, אתם יודעים שם בכלל. אז מה כן הולך? מה הולך פה בכלל? מה הולך בפרקים האלה? אני מדבר על זה ש... גם הוא אומר תבנית, מי לא יודע מה זה תבנית? הוא אומר אין אף מחלוקת. לא נאמר לבורא תבנית, אז הוא מסביר מה זה תבנית. בפרק ד' בראה, אז הוא אומר, ראה מפורסם אצל האמון, שם אף אחד לא טועה. כאילו, הוא לא אומר שהפירוש של המילה ראה, שכתובה לבורא, ראיתי את השם, הוא לא אומר שזה גרם למישהו לטעות ולחשוב שלבורא יש גוף, הוא אומר, זה מפורסם אצל האמון. הנושא הזה ש... הוא אומר ככה, ראה שלוש המילות האלה נפלות על ראיות העין, והושאלו שלושתם להשגת השכל. אומנם זה בראה מפורסם אצלנו. זה שהמילה ראה היא הושאלה להשגת השכל, זה מפורסם אצלנו. אנשים מדברים ככה. נגיד, מישהו מסביר לי סברה באיזה בגמרא, או בכל נושא, לא חשוב. אז הוא אומר, תבין, תראה, זה ככה, ואם זה ככה, אז ככה, ואם זה ככה, אז צריך להיות ככה, ותשים לב מה קורה פה, תסתכל, תראה. הוא אומר לי, תראה, ואז אני לא מבין אותו, אני לא מקבל את הסברה שאני חושב, הוא משכנע אותי, הוא מראה לי. ואז, או עכשיו אני רואה, הבנתי. אז אני אומר, אני רואה. זה בשפה מדוברת. אין פה, אז אין פה, הוא אומר מפורסם אצל ההמון שלראות זה הפירוש להבין. אז זה לא, אין לו כאן ויכוח עם הגשמת הבורא. ההמון לא טועה בלראות, במילה הזאת של רעה. אז מה זה כן? אז מה פתאום הוא עכשיו מדבר על רעה? הוא מביא לי רעה? מה, אני לא יודע שלראות זה להבין. כולם יודעים את זה. עכשיו אני רואה שאתה צודק. עכשיו הבנתי אותך. כאילו זה ברור, מדברים ככה, כולם יודעים. אז בשביל מה? הוא אומר פה דבר שכולם יודעים, שום חידוש, שום קשר. מה הקשר? איזה מין ספר זה? מה הוא רוצה מהבן אדם? זה נורא קשה. זה 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 ממש זה בוקס לפרצוף, ספר כזה, אתה פותח, אתה רוצה ללמוד, אורך המורה נבוכים, ספר חשוב, ספר טוב, ספר השקפה, ספר יהדות, למד אותך דברים חשובים, אתה פותח ואומר, מה זה תבנית? זה מלשון בניין, זה תבנית, מה זה ראה שרואים, שמבינים, נו יופי, מה עכשיו, מה אתה רוצה ממני, הנה למדתי את היהדות, למדתי את הספר היסודי ביהדות שהרב גם כתב, יופי, מה עכשיו אני יודע מה זה מרכבה? מה אני יודע על יהדות, על, על אמונה? זה הספר החשוב באמונה, מה אני יודע מזה על אמונה? אז אני רוצה שתרגישו כמה זה מוזר, כמה זה קשה, כמה זה לא מתחבר לשום דבר. כי זו קושיה שהיא צועקת, היא צורחת, היא בוקעת ריקים, זה לא סתם איזה דיוק. אנחנו שואלים איזה דיוק למה הוא מתנסח ככה, למה הוא מתנסח ככה, למה הוא קושר שני דברים, פה זה לא קושיה קטנה, זה קושיה ענקית. אז ההסבר לפי איך שאני מבין הוא כזה, הרמב"ם מצייר פה מהלך, הוא מצייר מהלך, הוא בונה, כמעט אני אומר פרצוף, אבל אני לא רוצה יותר מדי ללכת לזה, הוא לא כותב פרצוף, אבל יש פה מהלך. תכף נראה, זה המהלך שכתוב בהתחלת ספר עץ חיים של האריז"ל, בכל הספרים האלה. זאת אומרת, הוא מתחיל צלם אלוהים, שאדם זה צלם אלוהים, מה זה צלם אלוהים? יש לאדם צורה טבעית שזה השכל שלו, ויש את הגוף שלו שזה כמו צלמת חוריכם. וכשאמרנו פרק א', אמרנו שגם השכל זה צלמת חוריכם, כי השכל שלנו זה גם גשמיות, הוא מדבר שם על השכל הטבעי, השכל שהאדם נולד איתו, שיודע שחק שחמט. בסוף הפרק הוא מדבר על השכל המופשט, באמצע הפרק הוא מדבר על השכל הטבעי. השכל המופשט זה כשהוא מגיע לדמות, צלם ודמות, אז אחרי שהוא מדבר על דמות, אז הוא מדבר על השכל המופשט, אבל לפני הדמות, בצלם, הוא מדבר על השכל הטבעי. אדם משחק שחמט, מתקן מכונת כביסה, זה השכל טבעי, אז זה גם גשמיות, כמו שהגוף זה גשמיות, כשאתה משווה את זה לבורא ברוך הוא. אז זה הכל במסגרת של כמו צמת חוריכם. זה שצלם, אחר כך יש אדם וחווה, זאת, הוא מדבר על עץ הדעת, ואני לא זוכר כמה הבאנו מזה שם, יש שם קישורים למורה נבוכים חלק ב' פרק למד, שבחלק ב' פרק למד הוא מדבר על הנחש ועל סמאל, וששמאל רוכב על הנחש והם הכתיעו את חווה והכתיע את אדם, ומהפרק שלנו בפרק ב' הוא מדבר חטא עץ הדעת על הנושא של כוח הדמיון וכוח השכל, שאומר שהשכל זה אמת ושקר, לא אומרים הארץ שטוח זה מגונה והארץ עגול זה יפה אלא נאה, זה לא אומר זה אמת וזה שקר, זה השכל, ויש את הדמיון שזה המפורסמות, שזה איך האדם חווה את הדברים. אז מפורסם שאדם חווה את הדברים, עירום זה חווה קשה לבן אדם, למרות שבשכל אני לא מבין מה הבעיה בעירום, אבל חווייתית זה מטריד אותי, זה מסומך לי, אז זה לא מתאים לי, אז too much information. אז מפורסמות נהיה שלא הולכים בעירום, בשכל אין בעיה עם עירום. אז בפרק א' הוא מדבר על הבורא עצמו ועל הצלם שלו. פרק ב' הוא מדבר על אדם וחווה, על השכל והדמיון. פרק ג' זה הפרק שלנו שזה תבנית ותמונה, ופרק ד' וגם ה', אחר כך נגיע ל-ה', הוא מדבר על ההשגה השכלית. אני אגיד לכם כאילו את הסוף בקיצור, בשביל שהבניין יהיה יותר, אני רוצה להדק את המבנה של המחשבה פה כמה שיותר, לא להתחיל עם קושיות מעוררות מתח ואז לפתור אותן כי זה מתפזר, אז נגלה את הסוף. טוב, רגע. יש, אני אחר כך אסביר את זה יותר, זאת הבורא וצלם הבורא זה הזוגיות הראשונה של בסדר הבריאה, זה האור אינסוף והעיגול הפנוי, שהעיגול הפנוי הריק זה הצל של האור אינסוף. אחר כך קצת אני אגיד כמה מילים מה אני מתכוון פה? צל וצלם זה אותו שורש. בלשון הקודש, שתי אותיות הראשונות הן השורש, והאות השלישית קוראים לצבע, זה ניואנסים של אותו שורש. אז צל וצלם זה בעצם אותו שורש, זה אותו עניין. בפסוק כתוב שר צילה מעליהם, זה בעצם צילם, זה כמו צלם, נראה אחר כך. אז יש את הבורא ויש את הצלם של הבורא, בואו נראה את זה כזכר ונקבה, כי זה יבוא. אחר כך נראה למה. מה בדיוק? מה זה היחס הזה? אולי יחס יותר מדויק. יש יחס בין הדבר והצל שלו, הצלם שלו. צריך טיפה, פה טיפה להבין מה זה בצלם. זה אי אפשר יותר מדי להבין. אם תשימו לב, זו מילה נורא סתומה, מאוד יחידתית. מה זה צלם של דבר? אז רואים, זה דומה לצל, זה כמו הצל של הדבר. מה זה? מה יש פה? אז נדבר על זה מילה עוד מעט, אבל בפרק הראשון יש את הבורא והצלם שלו, או הצל שלו, שזה ההיפרדות הראשונה מהאור אינסוף המוחלט, הפשוט, מכל צד שאין בו מורכבות כלל ואין בו הוא עין גמור, כי אין בו שום דבר. אז פתאום יש את העיגול הפנוי באור אינסוף, זה בעצם הצלם של אור אינסוף, כי העיגול הפנוי הוא בצורת אדם. הבריאת אדם הראשון ובריאת כל העולמות, כל העולמות הם בצורת אדם, זה גם הרמב"ם אומר בחלק א' פרק עין ב', שאדם זה עולם קטן. זה מה שאריזה מדבר על אדם קדמון, שזה לפני העולמות ולפני הספירות. זה הדבר הראשון, העיגול הריק הזה הוא בצורת אדם, והוא, זה כתוב גם בעץ חיים, שישר האור אין סוף צייר שם צורת אדם, מיד כשזה התפנה, העיגול הריק לא יכול לעמוד פנו, אלא הוא צורת אדם. אז זה הבריאה של אדם. עכשיו, וזהו, אז יש פה זוג, יש את האור אין סוף ויש את העיגול הריק שזה אדם, יש את האדם ויש את בוראו, וזה זוג, זוג יונים. כאילו, זה הגילוי, זה הגילוי, לכאורה. דיברנו על זה שבעצם הבריאה היא גילוי, לא גילוי של משהו, כי לבורא אין מהות. הוא לא משהו, הוא עין. זה גילוי סתם, זה גילוי כמושג מופשט. זה לא גילוי של משהו, כמו שהמציאות הראשונה, ההכרחי המציאות, זה לא מציאות של משהו. מציאות כמציאות. הבריאה זה גבול, זה צמצום, זה גבול כגבול, זה לא גבול שגובל בין משהו למשהו, כי העיגול הזה באמצע אור אין סוף, קו ההיקף של העיגול, אין לו, הוא לא גובל בין העיגול לאין סוף, כי האין סוף לא נגרע, לא נהיה בוחור. האין סוף נשאר שלם. כי הוא ברמת מציאות יותר גבוהה, יותר מופשט. אתה לא יכול לחתוך את האינסוף, לגזור בו חור, שיהיה מקום פנוי, ובמקום פנוי הזה אין את האינסוף, כי האינסוף אין לו סוף, אין לו גבולות. אתה לא יכול לפנות אותו לשום מקום, כי אז אתה שם לו גבול בצורה של מעגל. זאת אומרת, אל תעבור את הגבול. הוא לא מכיר בגבולות, הוא מעל גבולות, הוא ציפור. זה כמו שאני שם גבול בין ישראל לירדן, והציפור נוסעת מישראל לירדן. אז אני אומר, גברת, תעצרי, יש פה גבול, תראי פספורט, תראי זה. היא לא יודעת על מה אני מדבר איתה, היא תעשה, אין לה גבולות. אז כאילו, אור אין סוף, הוא אין לו גבולות, הוא אין סוף, סוף זה גבול, אין לו, זה המהות שלו, זה לא, הוא מופשט כל כך שלא יכול להיות לסוף, כמו שהמספר 5 לא יכול להיות חם או קר, או ירוק או אדום, כי הוא מופשט, הוא לא יכול, הוא מעל זה, הוא לא שם. אז האור אין סוף הוא מעל גבולות, הוא לא שם, אז אתה לא יכול לשים עיגול ולהגיד, אל תיכנס לתוך העיגול, תישאר בחוץ כי יש גבול. הוא נכנס, אבל יש את העיגול גם, והגבול שגובל הוא רק ביחס לעיגול, לא ביחס לאור אין סוף. זה גבול שיש לו רק צד אחד. מהגבול פנימה לצמצום זה גבול. מהגבול החוצה לאור אינסוף זה לא גבול, כי באינסוף אין גבולות. אז גבול חומרי בתפיסה החומרית שלנו חייב להיות בין זה לזה, בין שני צדדים, זה הגבול. פה זה גבול הוא לא בין שני צדדים, הוא בין צד אחד. זה גבול כמושג המופשט של גבול. זה לא גבול שיש לו מציאות חומרית שיש לו שני צדדים. אז הגבול הוא לא גבול של משהו שגובל בין שני צדדים. המציאות היא לא מציאות של משהו. יחס, הרצון, העבר, הם כשלעצמם, הבורא עצמו עשה את הצמצום, והוא ברא נבראים כי הוא רצה אותם, אחרת הוא לא יעשה אותם. אבל הוא לא רצה את הנבראים כי הם עוד לא היו, הוא בחר שהם יהיו, זה רצון כרצון. אם יעקב רואה את רחל, הוא רוצה אותה, הוא אוהב אותה, כי יש כבר רחל. פה הוא עשה שיהיה רחל, הוא עשה שיהיה רצון לרחל. הוא יכל, אם הוא לא היה רוצה, אז הוא לא היה רוצה את רחל. כאילו, הוא ברא את זה שהוא רוצה את רחל. אז אתה לא באמת רוצה את רחל אם אתה בורא את זה שאתה רוצה אותה. אם נגיד, אני אומר לאשתי, את פה, אני רוצה אותך. אבל אם אני אומר לה, אני בורא את זה שאני ארצה אותך. אז היא אומרת, אתה יכול גם לא לרצות, אתה בעצם לא חייב לרצות אותי, אתה יכול גם לא לרצות אותי, אתה החלטת שאתה בוחר מרצותך החופשי לרצות, אתה יביא לך חסר שום דבר אם לא תרצה אותי, אם אני לא יהיה, אז איזה מין, אז זה, רצ... זה לא רצון כלפיה, זה רצון לרצות, רצון כלפיה זה שהיא כבר קיימת, ואז אני רוצה אותה, אם אני בורא אותה, ואני יכול באותה מידה לא לברוא אותה, ולא יהיה לי חסר שום דבר, כי הדברי לא חסר משום דבר. אז זה לא שאני רוצה אותה, אני רוצה לרצות אותה, אני רוצה שיהיה רצון. רצון למה? קודם שיהיה רצון, אחר כך נראה למה. רצון כרצון, כמופשט. כל זה זה הדרך תפיסה מופשטת, שאנחנו מדבר עליה הרבה פעמים, בחלק א' פרק ממתת, שהסכר אדם מאוד כבד לו, להשיג דברים לא בצורה חומרית, כלומר לא דרך הגדרות, אלא בצורה מופשטת, לתפוס המציאות יותר חזקה במופשט. אז רגע תחיית המתים, הוא מדבר על זה. אז זה פרק א' של הבורא והצלם. עכשיו פרק ב' זה כבר הצלם, נחצה לשניים. זאת אומרת, היה זוגיות, היה בורא ואדם. ואדם לא היה זכר נקבה. היה בורא ואדם, שזה גם נקרא זיווג, שהבורא הוא כמו הזכר, והעולם או האדם זה כמו הנקבה, וזה היה משהו שלם. עכשיו, זה פרק א'. פרק ב', פתאום האדם מתפרק לשניים, ושם יש חטא, ויש שם מוות, הוא נגזר עליו מוות, וזה נחשב כחטא, למרות שחזל אומרים שבעלילה, יש רמז לזה בלשון של הרמב״ם, שהבורא העליל על האדם, הבורא כבר ברא מקודם את המחוץ לגן עדן, כאילו מגרש את המגן עדן לאדמה עם דרדרים, שאפשר לבוא אותם, מאיפה היא קיימת, איך הוא ברא אותה, הוא כבר ידע, זה מתוכנן, זה עלילה. כאילו, לאדם לא היה סיכוי, זה היה מסלול. ואדם נשבר, כאילו, למה אני קורא לזה נשבר? כי זה לא בא בטוב, זה לא בא כזה יפה כמו בריאת האדם, שהבורא החליט לברוא אדם, אז הוא לקח בוץ, הפיח בו נשמת חיים, ברא אותו, הכל נראה כזה רגוע. פה זה דרמה. הוא אמר לו, אל תאכל מעץ, הוא כן אכל. ופתאום יש פה אדם וחווה כאימות, כקונפליקט, ויש נחש, ויש סמאל, ונגזר עליו מיטה, אז זה כבר שבירה, זה משהו פה כאילו לא תקין, לא, הם היו צריכים כביכול לא לאכול מעץ הדעת, להיכנס לגן עדן, זה השלמות, והחטא והגירוש, זה הנחש, אז השבירה, זה ההפך מהשלמות. ואחר כך יש תבנית ותמונה, והשגה שכלית, זה הפרקים שאנחנו עכשיו עוסקים בהם. באריזל הוא מתחיל מהנושא של שבירת הכלים. כשהוא מדבר, הוא אומר בהתחלה שיש אור אינסוף, יש את העיגול הפנוי הריק שפנוי מאור אינסוף, שזה שם המקום מציאות הנבראים, ואז הנבראים האלה היה בהם שבירת הכלים. בספרים של כל הספרים שמדברים על זה, הם אומרים מה זה שבירת הכלים, זה שהיה יותר מדי אור. היה יותר מדי אור על פחות מדי כלים, בגלל זה הם נשברו. זה ההסבר שרואים אותו כתוב בהרבה מקומות. אני העתקתי, יש מקורות, אולי אחר כך נקרא בהם, אני עשיתי דף עם מקורות, שלחתי לכם זה גם במייל, אבל במייל חסר מקור אחרון מרבי חיים ויטל, שלא הכנסתי אותו, אולי נפתח את זה אחר כך בתוכנה ונראה, אני אכניס את זה גם באתר של השיעור, במקום סיכום שיעור אני אכניס את המקורות, אז אני יוסיף גם את המקור שלא שלחתי, זה נקרא, זה ספר שמביא דברים מרבי חיים ויטל, האמת שזה לא כל כך קייטי, הוא פשוט כותב שם בפירוש ששבירת הכלים זה חטא אדם וחווה. שם זה השבירת הכלים ושם נגזר המיטה. והמיטה היא חלק משבירת הכלים. אז אומרים שבירת הכלים זה שהיה הרבה אור ומעט מדי כלים, אז האור נכנס לכלים והוא היה גדול מדי והם היו קטנים מדי, אז הם כאילו התפוצצו, נשברו. אז יש כאלה שמסבירים, אני לא זוכר בדיוק, או שזה בעל התניא או שזה רמח"ל, אני לא מצליח עכשיו להיזכר איפה זה, זה לא כל כך משנה עכשיו, זה משנה, כאילו, לא משנה מי אמר את זה, אבל זה כתוב העומק של השבירת הכלים זה שיש, הצמצום, זאת אומרת הגבול, זה הספירת חוכמה, שזה העיגול הפנוי, שיש גבול ואחר כך עם הגבול הזה מציירים צורות, ומהצורות יש, מתגלה בהם, זה הגילוי, אור אינסוף לבד, אין בו שום גילוי, זה עין, וזה אחדות פשוטה מכל צד ולמרוקו וכאלה, אז אין בו שום גילוי. אז מתחיל גילוי כגילוי, זאת אומרת, באריזה כתוב שהבורא ברא את העולם בשביל לגלות את שמותיו וכינויו ואת חסדו, אבל זה לא כוונה, זה מוכרח שם בטקסט, שזה לא כוונה שלפני העיגול של הצמצום, שזה אריזה שם מדבר, אני מדבר על אריזה למפורסם בשער א' ענף ב', על זה שהיה, הוא אומר, תחילת הבריאה זה שהאור אין סוף, והתחילת הבריאה זה שהתפנה בו עיגול פנוי, ריק, חלל ריק. ואחר כך קו אור אין סוף נכנס לחלל הריק וצייר בו את כל הדברים, את כל הצורות, את הספירות ואת כל הצורות, כל שש, ששת ימי בראשית, כל מה שאנחנו מכירים, גם הגשמי וגם הרוחני, אז מצייר בו, הכל זה אור אינסוף שמצייר בו. אז אריזל אומר, הכוונה בזה הייתה לגלות את שמותיו וכינויו ואת זה שהוא בעל חסד, אבל זה לא פשט, כי לפני הצמצום לא היה מושג כזה חסד, לא היה כלום, חסד זה הגדרה, יש חסד ויש דין. איך אני מבדיל בחסד ובין דין? יש לי הגדרה שאומרת לי, זה כך וכך זה חסד, כך וכך זה דין, וזה משהו אחד, וזה משהו שני, זה כבר דברים מוגדרים, חסד זה לא דין, ודין זה לא חסד, זה תחת חוק הסתירה, כמו שכלב זה לא חתול, חתול זה לא כלב, אז זה, זה, זה לא נמצא באור אינסוף, אז אם זה לא נמצא באור אינסוף, שהוא לא פשטות מוחלטת, אז איך הוא יכול לברוא בשביל לגלות את חסדו כשעוד אין לו חסד? אלא זה לא ככה. הוא ברא את גילוי חסדו בשביל לגלות. לגלות מה? סתם לגלות. לגלות כמוסר מופשט. מציאות מופשטת והגילוי מופשט. והכלים של הגילוי הזה זה חסדו ושמותיו וכינוייו, כי חלק ממושג המופשט של לגלות, לגלות סתם, לגלות את המופשט, והגילוי הוא גילוי כמוסר מופשט של גילוי. כמו כל המושגים המופשטים האלה של מציאות כמציאות, גבול כגבול, אז רצון כרצון, אז גם זה גילוי כגילוי. זה אריסטו במטאפיזיקה המון עובד על הנושאים האלה. אושרי כתב שזה, לא, אושרי שואל האם החסד לא יקיים בו כפוטנציאל, חס וחלילה. כי פוטנציאל זה לא אחדות פשוטה, זה לא, זה מורכבות, זה חסרון. דבר שהוא בפוטנציאל, אז חסר לו המימוש. אז זה צריך שחסר משהו לבורא, חסר לו לממש את הפוטנציאל שלו. הוא מוזיקלי, אבל היה חסר לו ללמוד פסנתר. כאילו, אז זה חסר. הרמב"ם הרבה מעריך בזה במורה נבוכים, שאסור לומר על הבורא עצמו, שיש בו הבדל בין בכוח לבפועל, בין פוטנציאל למימוש. כי ההסבר הזה מדבר על חיסרון, פוטנציאל זה כוונה יש משהו שחסר לו המימוש שלו, ואז הוא יצא למימוש. ואצל הבורא אין חיסרון. כל המושג של פוטנציאל ומימוש בכוח ובפועל נברא כחלק מהעולם הבריאה, מהחוכמה, מהעולם הנברא. זה חסרונות ומילוי חסרונות. אבל הרמב״ם אומר בכמה מקומות, שחס וחלילה לחשוב שהבורא ברא את העולם, כי בחלק ב' פרק י' ח' הוא אומר את זה, בכמה מקומות. אני עושה, יש ב... לא משנה עכשיו, לא נעשה סקירת מקומות, אבל זה מפורש. אז זה לא פשוט. אלא... זה מאוד קשה לתפוס, אז אנחנו מדברים פה על דברים מאוד קשים לתפוס, כי זה מה שרמב"ם אומר, כבד לנו על השכל לתפוס מופשט. איך יכול להיות גילוי אם זה לא גילוי של משהו? איך הבורא נמצא אם הוא לא משהו? ואם הוא מגלה את עצמו אז הוא לא מגלה משהו. אז אנחנו קוראים לזה עין, אבל עין זה רק מילה שלית שאומרת שאין שם הגדרה. אבל השכל העיונים, אנחנו, התכלית זה לנסות לחפר, ללמד אותו לתפוס שיש מופשט, שזה בלי הגדרה, וזה נורא קשה, זה מאמץ, זה קורא את השרירים. זה כמו מסע קומטן ביחידה הכי מובחרת, זה פשוט כבד, וזה מה שהוא אומר, הוא אומר, זה כבד על האדם. יש לו לשון כזה מאוד... בחלק א' פרק מנתת, אז הוא אומר שעקרונית זה כבד אל... הנה, וכבר ידעת כי השגת הנקי מן החומר, העירום מן הגשמות לגמרי, לא רק העירום מהגשמות כמו המספר 5 או הספירות או מידת החסד, מידת החסד, מידת הדין, זה עירום מהגשמות, אבל הוא אומר, העירום מן הגשמות לגמרי, שהוא מופשט עד הסוף. השגת הנקים מן החומר, העירום מן הגשמות לגמרי, כבדה מאוד על האדם. אלא לאחר לימוד רב, הוא אומר, במיוחד לנו שאנחנו שבויים בכבלי החומר והדמיון, אז כבד, זה כתוב שזה כבד, אם זה לא כבד זה לא זה. אז אם זה לא כבד לנו אז פספסנו, אז אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אם זה כבד, אז אנחנו נוגעים, וקשה, בסדר, זה קשה, זה צריך להיות קשה, ואנחנו לא מחפשים להבין פה עד הסוף. אי אפשר באמת כאילו לשבור פה את הראש ולהגיד, אני באמת רוצה להבין את זה, אנחנו לא יכולים. אנחנו נוגעים בקצה קצר, באפס קצה קצר, כטיפה מן הים, לוקקים טיפה, וזהו, ככלב הלוקק מהים, זה לא, לא צריך לחפש יותר מזה, זה כבר המון. אז עוד פעם, מדברים פה על גילוי. עכשיו, הצמצום הוא לא יכול באמת לגלות אינסוף, הוא לא יכול להיות גילוי, אם האינסוף רוצה להתגלות, גילוי מופשט, הוא מתגלה, אני לא יודע, הוא מגלה, המילה רוצה זה כבר חלק מהגילוי, כי זה כבר משהו מעבר לזה, כאילו, אחרי שיש גילוי, אז אני, בתוך הגילוי, אני אומר במושגים שהגילוי שהוא רצה להתגלות. המילה רצון פה היא גם, לא יודע, לא משנה. הרמב״ם אומר שהרצון זה כבר, האינסוף עצמו אפשר לתפוס אותו כרצון, חסר שום הגדרה. רצון זה לא הגדרה. זה הרמב״ם אומר שבגלל זה אפשר לייחס רצון לבורא, זה נקרא רצון הראשון, נגד השיטת אריסטו שהוא מבין, שלך לה לייחס רצון הבורא, כי רצון זה מימוש הפוטנציאל. אני רוצה משהו שהוא היה קודם פוטנציאלי, ואני רוצה לממש אותו. אז אי אפשר לייחס לבורא מימוש הפוטנציאל, כי אז הוא לא שלם, אז חסר לו המימוש. אז אי אפשר לייחס לו בכלל רצון. אז אני אומר שהרצון זה לא הגדרה. לא ניכנס לזה עכשיו, זה סוגיות מופשטות לגמרי, זה סוגיות באמת ברומו של עולם. אבל יש בעיה בצמצום שזה לא גילוי של אינסוף, כי זה מצומצם וזה אינסוף. הצמצום, האינסוף לא יכול שיהיה לו גילוי, להחשיב משהו כגילוי, שמשהו יהיה מציאות של גילוי בממדים של אינסוף, מצידו של אינסוף, אי אפשר כמעט לדבר שם, אני אומר, אם האינסוף רצה להתגלות, אז אני כבר לא יכול להגיד עליו רצה, אני יכול להגיד עליו גילוי גם, לא שהוא בעצמו מתגלה. יש איזה גילוי מופשט לגמרי, שם. אין לך, כאילו, אין לנו מילים בכלל, זה הרבה אומר, שהשפה הנהוגה היא קצרה, אי אפשר לדבר פה בכלל. כל מילה היא מילה, אז למילה יש מובן, בודקים במילון מה המובן של המילה, זאת אין הגדרה, אנחנו מדברים בדבר חסרי הגדרה, אז גם אלה מילים, אז השפה בהכרח קצרה מדי, אבל בסדר, אז אני אומר, גילוי של האינסוף לא יכול להיות במצומצם, זה לא תופס, זה לא מחזיק, אז הוא נשבר, השבירה של המצומצם הפירוש, שזה גילוי שהוא קטן מדי בשביל האינסוף, שהאינסוף גדול עליו, זה לא שבירה שלילית, זה לא שמשהו לא היה מתוכנן, לא בדקו עומסים, כאילו היה כלים של 1,000 קוב, הכניסו 2,000 קוב, כי מישהו שם בנהלה פישל ולא תכנן טוב, הוא שם עומס גדול מדי, כלי קטן מדי, אז נשבר לו. זה לא פירוש, כאילו שמו על הגשר יותר מדי משקל, הוא נשבר. אז פה שמו על הכלים יותר מדי אור, הם נשברו. זה לא פשט, זה נשמע ככה כשאומרים, היה הרבה אור והכלים היו קטנים, אז הם נשברו, אבל השבירה פה היא חלק מהגילוי עצמו, היא במהות של הגילוי, בלי השבירה אז יוצא שהמצומצם מגלה את האינסוף, זה לא יכול להיות. אבל זה שהמצומצם נשבר כשהוא עומד כגילוי של האינסוף, זה המסירות נפש, כאילו, הוא קופץ המדורה ונשרף, ואז הוא מגלה את הדבקות שלו בבורא שלו, כאילו, הוא תמיד זה יישבר, זה בהכרח נשבר, כי זה האינסוף יותר גדול מהמצומצם, אז הוא ימחק אותו, ישבור אותו, אולי שם בו, אולי שיר אותו כמו שהוא גילוי לאינסופי, כי זה, זה, זה קטן, זה קטן במהות, לא בגודל, אלא כי זה אינסופי וזה סופי, אז זה לא מגלה אותו, אבל אם הסופי נשבר כשהוא מנסה להיות גילוי של האינסופי, אז הוא יותר מגלה אותו, הוא מראה שהשבירה הזאת זה תכף נראה, זה בפרק ב', זאת אומרת, הפרק א' זה הבורא והצלם, שזה האינסוף והעיגול הפנוי, ופרק ב' זה שבירת הכלים. זה פתאום הכלי שזה האדם, נשבע לאדם וחווה, אבל הוא נשבע שם בין שכל לדמיון, ובשבירה הזאת נכנס מלאך המוות, וישמעאל שרוכב עליו, כמו גם על שהרבו מביא את זה. דיברנו על זה שם. אני רוצה לזוכר בדיוק, אני זוכר שזה שישרתי שאנחנו עומדים על הסמאל שרוכב על הגמל, והנחש הוא בצורה בגמל. כשאנחנו עוסקים ברמב"ם זה נשמע כמו... כן, עודד מנסה לסתום לי את הפה. כן, נכון, כן, אולי. כן, עודד מביא חכם גוי שאמר שעל מה שאי אפשר לדבר צריך לשתוק, והוא הגדיר שם את השפה, את הגבולות של השכל בעצם, וקשר בין השפה לגבולות של התודעה, והוא בסוף אומר שמה שאי אפשר לדבר עליו, אז צריך לשתוק עליו. הכוונה, הסתימת פה היא סוג של שברת כלים, כי אני אומר, זה לא נכנס לצמצום של המילים, אז אני נשבר, המילים שלי נשברות, הפכות לשתיקה. אז נכון, זה קשור, בוודאי. חוכמה בגויים תאמין. אז... אז תכף נראה, אז כאילו, האדם לא יכול להחזיק, האדם לא יכול להחזיק להיות גילוי של אינסוף, אז הוא מתפרק, אז מתפרק לזכר נקבה לחוד, במקום שהם יהיו מאוחדים, והפירוק בתוך האדם זה השכל בכוח הדמיון, אדם או שהוא רציונליסט יבש בעיקר פרופסור כזה, או שהוא אמוציונלי כזה מתקשר עם רשבי וכל מיני עם חוצנים. או שהוא מתקשר עם חוצנים, או שהוא פרופסור קר ויבש, או שהוא או סתר אמוציונלי או דמיונות או כל מיני דברים. כאילו, או שאדם מרגיש והוא עובד בעולם בחישור עם רגש, ואז צדיקים הם ברשות ליבם, וזה אוי ובוי. וכן, אז זה מתפרק, וזה מתפרק גם הזכר והנקבה, אדם וחווה, ונכנס שם המוות והנחש, ושם נכנס הנושא של, אנחנו ראינו את זה קצת, הנושא של תמונה, המרכבה של תומעה, שזה הסמאל, זה קשור לכוח הדמיון, תכף אני אנסה קצת אחר כך לקשור יותר, ראינו בפסוקים, לא ראיתם כל תמונה, פסל, תמונת סמל, תבנית זכר או נקבה, תבנית בהמה, תבנית ציפור, תבנית רמס ותבנית דג, אז כאילו יש שם בניין שלם, זה מתחיל מתמונה, שזה כבר האור, וזה נכנס לפסל וסמל, ואז זה נכנס לתבניות, וזה מרכבה שלמה עם אור ותבניות, שהיא מרכבת התומה, זה הסמל, אנחנו ננסה לראות קצת, לא הרבה, אני לא, תכף, עכשיו, אחר כך יש לנו את התבנית ותמונה כדברים שהם לא, הם לא שבירה, זה כבר אחרי השבירה, והשכל זה התיקון, מה שאנחנו עכשיו לומדים זה עולם התיקון. העבודה השכלית וזה, לראות איך העבודה השכלית היא התיקון, זה בפרק הבא, שנגיע אליו, זה פרק ה'. פרק ה' גם עוסק בעבודה השכלית, או מסביר מה זה עבודה שכלית. פה אצלנו, הוא פשוט אומר שהשלב בתרשים הזה הוא השלב שאנחנו נמצאים בו אחרי השבירה, זה ההשגה השכלית שהיא מתחילה מהסתכלות על על העולם כמו שהוא, ומטפסת לתמונת השם יביט ולפייר את אלוהים, וזה כמו בפרק ד' על החזן ביסודי התורה, שזה מתחיל מאין אתה רואה, לעולם אין אתה רואה חומר גולם בלא צורה, צורה בלא גולם, זה ההסתכלות הפשוטה, ואז אתה מתקדם, לב האדם הוא זה שמחלק ורואה שיש חומר ויש צורה, ואז אתה מתקדם עוד, וזה כבר התיקון, והצורות שאין להם גולם, אין הלב משיגה אותם, כמו שאנחנו משיגים את אדון הכל. אז זה המהלך שההשגה תהיה שכלית שהוא מתקן, ובפרק A הוא מסביר מה זה השגה השכלית, איך היא עובדת, מה המהות שלה, מה עניינה, כי הוא אומר שם כל מיני דברים, אבל בסוף הפרק A, אנחנו נראה אותו, הכוונה כולה שכיוון כוננוה, כיווננוה, היא שכל ראייה או חזייה או הבטה שבא בזה העניין היא השגה שכלית, ולא ראות עין, וזה הסיכום של פרק A, כי הוא מסביר שם על ההשגה השכלית, והוא מסביר איך מתקנים את השבירה הזאת, ואיך התיקון לא מחזיר אותנו למצב של עוד פעם, אם זה מתוקן, אז עוד פעם יש את הבעיה שהמצומצם צריך להיות גילוי של האינסופי, וזה לא יכול להיות. אז השבירה מראה שזה לא יכול להיות, כי האינסופי הוא באמת אינסופי, כך היא מגלה אותו, אז הוא לא יכול להתגלות במצומצם, ואם הוא מתגלה אותו, אז הוא הופך אותו לעין, הוא מחזיר אותו לעין, הוא שומר אותו, כי האינסוף עובר את הגבולות של העיגול, ומחסה אותם באינסופיות שלו, אז הוא לא משאיר לו מציאות, הוא שובר אותו. אז אם אנחנו מתקנים את השבירה, אז חזרנו לו את הבעיה שהיינו בפרק ראשון, שהמצומצם שלם, תיקנו אותו, וחיברנו על ידי הנבואה את השכל בכוח הדמיון, שזה מה שנשבר, כן, אני אמרתי לכם שזה כתוב, רבי חיים ויטל אומר, שהאדם וחווה והחטא זה שבירת הכלים. זה הסיפור של שבירת הכלים בתורה, זה החטא של אדם וחווה. אז הוא כותב שם שזה הנושא. אז השכל הוא מחבר את זה בצורה אחרת, שהיא לא, זה כבר תיקון של השבירה, שזה כבר כן יכול להיות גילוי של ה... של המצומצם, סליחה, שהמצומצם כן יכול להיות גילוי של אינסופי. בסוף פרק ד', בהלכות יסודי התורה, יש פרקים א' עד ד', זה אריסטו, אחרי כך פרק 50, זה המעשה מרכבה של אריסטו. עכשיו פרק 50 אומר, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר, ונקדשתי בתוך ישראל, ומוזרים שלא לחללו. כיצד? בשאר מצוות יעבור ועל ירק, חוץ מעבדה זרה וגילורת ושפיכות דמים, שאם אמר הוא יעבור על אחת ממותי הרג, ירק ועל יעבור. אז, וכל הדברים האלה שלא בשעת השמד, בשעת השמד הזה הרג על הכל, אז... הוא מגיע לשם, הוא מדבר שם על ישראל ועל קידוש השם, שזה כאילו איך זה מתחבר למהלך שהקודם, אז אנחנו נראה, זה בעצם המהלך של ההשגה השכלית, שהוא, זה לא סתם לעמוד ולראות מה יש, זה שכל שהוא מתאחד עם המושכל, הוא בעצם כמו סנה בוער באש, הוא בוער אל המושכל ושורף את עצמו בהשגה שלו את המושכל. זה המלך של קידוש השם, של הסנה בוער באש, של החיים, שזה הבערה. אז הרצון והשוב הזה, אז זה כבר מהלך אחר של ה... של גילוי של האינסוף דרך הצמצום בצורה כזאת, שזה מהלך שאחרי התיקון. אז זה מפה מאוד כללית, זה נוף מאוד 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 כללי. לא מובן, כללי, זה סתם בעצם תרשים. זה ציור כזה, כמו שיש בקבלה ציורים, סכמות כאלה. אז אני אמרתי פה איזושהי סכמה שהיא, לפי דעתי זה מה שהרמב"ם מצייר פה. יכול להיות שאם לא הייתי יודע שהאריז"ל מדבר על זה, זה כתוב גם לא רק באריז"ל, גם בזוהר, בכל חוכמת הקבלה, אז אולי לא הייתי יודע לראות את זה ברמב"ם. אני לא יודע, אבל אני חושב שזה מה שמדובר כאן, זאת אומרת, הוא מעמד, הוא מעמד מבנה, הוא מעמד ציור, ואז אם לומדים קצת יותר, אם קצת רואים גם הארי מדבר על זה, אז רואים שהציור שלו כל דבר בדיוק במקום, ממש בדיוק במקום. לא מספיק כבר היום, נתחיל קצת, כאילו, אם רואים עוד פעם על הצלם, על השבירה ועל התבנית ותמונה ואחר כך השכל בפרקים ד' ה' ופרק ו' חומר וצורה, זה פרק שכבר למדנו על יריעות המשכן, חוברות אישה לאחותה, ואמרנו שהאיש הוא רמוס שם בשתיקה, כי זה הצורה והחומר זה היריעות, שהחומר הוא העדר, אז הוא נדבק כל החומר לדבר אחד. אז יש הבדל בין תמונה ותבנית לבין חומר וצורה, שלכל זה אותו דבר. אם מסתכלים כללי בגסות, אז זה בעצם אותו נושא. אבל זה לא בדיוק. אז ננסה קצת לתת את זה מבט עוד פעם על הרצף הזה. אם עכשיו רואים שיש פה רצף שמצייר ציור כזה, שזה בדיוק הציור שאריזל מתחיל איתו את הספר שלו, זה ממש הציור. אז כמה שאתם מתעמקים, כמה שאתם רואים, אז רואים שזה פשוט זה הציור הזה, אבל אנחנו לא נוכל יותר מדי, זאת אומרת, אחר כך הרמב״ם יש לו סדרה בפרקים האלה שלי, קצת בהמשך. יש לו סדרה עד פרק למד א', שהוא מביא מילים ואומר את הפירושים שלהם. וזה כל הסדרה הזאת, זה ציורים כאלה, ויש ציור על המשכן והמקדש, יש על מעמד הר סיני, ציורים כאלה שזה הכל עוד פעם שכפולים של המהלך הם עוד בילוי של אותו מהלך. אז אני רוצה ללמוד ככה בערך את הפרקים, אבל אי אפשר באמת לראות את הציור שנובע מהרצף של הפרקים, כי בשביל זה צריך ללמוד את כל הספר עד הסוף לפחות פעם אחת, או לא יודע, פעם אחת אם לומדים ברצינות, ואז לראות בכלל, חסרים לנו המון דברים שהרמב"ם מבאר בהמשך, במיוחד בחלק ג' במעשה מרכבה, ובכלאורך כל הספר, שהם מונעים איתנו כרגע, בשלב הזה, לראות פה את התמונה כמו שצריך. אז זה לא ספר שאפשר ללמוד אותו בלימוד ראשון, אלא אנחנו עכשיו טיפה נוגעים, נלך עם זה קדימה, אני לא אתעכב על זה הרבה, אולי בשיעור הבא וזהו, אני לא רוצה להתעכב יותר מדי, נראה קצת על קצה המזלג, כמה מושגים, כמה נקודות, לא הכל יהיה ברור, נמשיך הלאה, אחרי שרואים הלאה ועוד ועוד, מקבלים עוד הרבה מושגים, עוד הרבה הסתכלות, עוד הרבה הבנה, ואז עם זה מתחיל, באים עוד פעם לפרקים האלה, ואז עם זה כבר אפשר לראות קצת יותר לגבי התפיסה הכללית שהוא מצייר פה, כי כל הספר קשור לזה, והרבה דברים שנמצאים בהמשך הם חלק, צריך לדעת אותם בשביל זה, עוד אי אפשר, אנחנו עוד לא בשלב. אז צריך למצוא פה איזה, סתם לקרוא בלי לראות כלום, אז לא עשינו בזה כלום, אז גם נקרא אלף פעמים עוד לא נראה כלום. ולראות ממש על מה מדבר עוד אי אפשר, פשוט אין לנו מספיק חומר, עוד לא טיפסנו בהר, עוד לא הגענו להסתכלויות שמאפשרות את זה לראות את המבנה באמת שהוא בונה פה. אז ננסה לראות את המבנה ככה בטיפה, בחצי עין, בנגיעות חצי קטנות, שזה יהיה משהו, ואחר כך זה יתפתח, ואז אז אפשר לראות עוד פעם, זה אין לעשות, זה ככה עובד, זה קשה, זה לא דבר כאן. הנושא של צלם, אז אני רוצה לחזור בקיצור מפרק א' עד פרק ד', לראות בערך את המבנה, ואז נתקדם לפרק א', ששם יותר חודר לעומק של הנושא של שכל, ומה קורה שם. השכל זה סוג של זיווג, זה סוג של בעירה באש, זה סוג של מסירות נפש, זה לא שכל של אוניברסיטה, זה שכל של למות על קידוש השם, זה הוא מביא את זה בפרק ה', נגיע לשם ונראה, אבל כאילו בעצם, אולי אני אגיד ככה, כאילו החלק של הנקבה, השכינה, הכלי, הלבנה מול החמה, הוא בעצם אומר, אין לי שום דבר משל עצמו, בכלל, כלום, שום, אפילו לא צורה של כלי, עין ואפס מוחלט, כל מה שיש לי זה מה שאתה נותן לי. הירח אין לו אור משל עצמו, הוא רק מקבל. כתוב שיהושע היה ככה ביחס למשה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, ההתמסרות הזאת בצורה כזאת, זה בקבלה קוראים איזה מים נוקבים, זה הצד באהבה שהנקבה מביאה, הצד בחיבור, בזיווג, בתשוקה, באהבה, שהנקבה מביאה מצידה. עוד פעם, זה לא, לא, אנחנו לא נכנסים לבני אדם, נכנסים לבני אדם, זה לא קשור בכלל. כן, כי אני לא אומר את זה רק בגלל פוליטיקלי קורקט, אלא גם, כי אני מפחד, אבל זה לא שאלה של פמיניזם רק, כי של לפחד מפמיניזם, אלא זה אריסטו אומר שההגדרה של כולנו, נשים וגברים, זה חי מדבר. זאת אומרת, אני חי מדבר, אשתי חי מדבר. אז אני אדם והיא אדם. זה לא שאני גבר ואישה. להיות גבר או להיות אישה זה מקרה. זה כאילו אחד ג'ינג'י, אחד שיער שחור. אז עכשיו, בתור מקרה, ההתלבשות של המקרה בגוף, נגיד אדם ג'ינג'י, יכול להיות שיש לו טיפה ג'ינג'י ככה קצת בקצה, או שיש לו ג'ינג'י ממש תפוז בכל הגוף. כאילו, זה יכול להיות חצי כזה, חצי, נגיד שערות לבנות, שחורות, קצת ככה, קצת ככה, אז כאילו, הצד גבר שבי והצד נקבה שבי מעורבבים. אני גם אישה ואני גם גבר ואני מעורבב, וגם אשתי מעורבבת, ויכול להיות שאם יש לנו פאנצ'ר באוטו, אז אני לא יודע מה לעשות, והיא תגיד לי זוז, והיא תק-תק תתקן את זה, כי שם היא יותר יש בה את הצד של גבר ממני, וזה לא... זה, כי אני בן אדם והיא בן אדם, וזה מקרה, והמקרה מפוזר, הוא חלקי, הוא פה כן, פה שם לא, אז אנחנו לא רואים את זה בכם. בלימוד אנחנו מדברים על יסודות של אידאות שהן באות כחומר וצורה, והמושג שכבני אדם הוא מקרה אצלנו, וחלקי אצלנו, ומורבה, ולא לא במהות שלנו. אז כשאנחנו מדברים על המופשט, יש המהות שהיא נקראת, זכר ומהות שנקראת נקבה, והמקרן שקורא לנו כבני אדם הם איזשהו צל של הדברים האלה. אבל זה חשוב לא רק בגלל הפמיניזם, אלא גם בגלל שלא נתבלבל בהבנה שכשאנחנו מדברים על זכר ונקבה, אז זה הצד נקבה שאני אדבר עליו גם מבחינה הרגשית, הוא נמצא אצל זכרים בכלל פחות מאשר נקבות. האמת שבחיים שראיתי את הצד הזה אצל גברים מאשר אצל נשים. זה לא רק בזיווג של רומנטי בין גבר לאישה, זה גם בין בן אדם לחוכמה שהוא לומד. כן, המון דברים. אז סתם זה רק ככה לנקות קצת את המושגים האלה. אנחנו מדברים על אידאות, לא על אנשים, לא על החיים המעשיים. אז הצד של הנקבה, מה היא מחפשת בזיווג? היא מחפשת להרגיש שאין לה כלום. שהיא רומה מהכל. ככה תלמיד צריך לבוא לפני רב. הבקשה הפנימית של התלמיד כשהוא בא לעמוד לפני רבו, זה אין לי כלום. אני לאט לאט, כמה שאתה מתקרב לרב, אני יותר אין לי כלום משלי. אני מקבל, אני רק מקבל. אני רוצה להיות מקבל, אני משתוקק, אני מתאווה להיות מקבל. יש עונג מופלא בלהיות מקבל, מוחלט. אני כלי לרצונך, מורה לבוא, תעשה אותי כלי לרצונך, זה לא יהדות, נדמה לי, אבל לא חשוב. יש הרבה פסוקים דומים. כי היה תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך. כאילו, אני צמא, אני רוצה להיות צמא, כמו אייל שהורג על אפיקי מים, הוא מת מצמא, הוא נחשף למים, ואני בא אליך בשביל החוויה הזאת. והשגת החוכמה בא מי. יש את המשפיע שזה החוכמה, הבורא, ואני, כאילו, המים הולכים למקום נמוך, לענבה. ענבה זה כמו משבורן, זה גומה באדמה או חפירה באדמה, שהמים זורמים לנמוך. כמה שיותר נמוך, המים, אני מתאחד, זה זיווג, זה סוג של אירוס, של, כמו אירוטיקה שלי. יש כאילו גם בנושאים של בין גברים לנשים, כאילו קושרים אחד מהם, והוא אומר לשני, אני קשור, תעשה בי מה שאתה רוצה. מין כזה. יש גם ביצר של המיניות, יש גם אלמנט כזה, אנשים, יש להם רגש כזה, והם מוצאים בזה עונג, של קח אותי, תעשה בי מה שאתה רוצה. אני בטל כלפיך. זה מה שמדבר בפרק A, וזה החוכמה, זה ההשגה שיש בחוכמה, זה ההתאחדות של המשכיל והמושכל. אז זה סוג של שבירה, שזה בעצם גם שבירת כלים, אבל זה שבירת כלים שהיא לא מוות, אלא היא ההפך, היא מנצחת את המוות. זה הפיכה של השבירת כלים ממשהו שהוא התרסקות ומוות והורס את הגילוי למשהו שהוא הגילוי, ואז הוא לא מוות, הוא להפך. טוב, נגמר כבר הזמן, אז בפעם הבאה בעזרת השם אני רוצה לעשות קצת חזרה עוד פעם למושג צלם, וטיפה לראות איך יש את הצלם והשבירת הכלים, מה שבירת כלים יותר לראות קצת, ואז את התמונה ותבנית, ואז את השכל, שזה ראייה, חזייה והבטה, ואני כבר הקדמתי את הנקודה המרכזית של פרק A, שזה הפרק הבא, שהוא לא מסתפק בלהעמיד לנו את השכל כעוד משהו בסכמה הזאת של בריאה, שבירת כלים, תיקון, ואז השכל זה עוד חלק, כאילו התבנית ותמונה זה הבסיס של התיקון, בהתחלה של עולם התיקון, ואחר כך השכל זה התיקון, אז הוא רוצה להראות איך זה שהשכל הוא התיקון, אז הוא עושה את פרק A. אז אז כאילו אני רוצה קצת לחזור מאוד מלמעלה, לא להיכנס לטקסט, לא להתחיל לקרוא בפנים ולדייק את המילים, אלא, כי עשינו את זה כבר, אלא לראות את הרעיון הכללי מלמעלה, בגדול, כמו שעכשיו דיברנו, ולראות קצת איך, מה זה אומר, איך זה מתחבר בטיפה, ממש רק על קצה מזג. אני מקווה שבשור הבא נסיים את החזרה הזו, ואז נמשיך לפרק A. אז, כי פרק A קשה ללמוד אותו בלי שיש את הרקע שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כי זה עוד פעם מין דברים מוזרים שלא קשורים לכלום, ומה הוא רוצה ומה הוא מדבר על זה. אני לא רוצה עוד פעם לתחון את השאלה הזאת כל פעם מחדש, אז ככה יש לנו איזשהו מהלך, איזשהו רקע, ועל זה הפרק A יאיר, ויהיה לו הסבר, הוא יהיה מובן מה הוא רוצה שם זה. אז כאילו אני מתכוון בעזרת השם בשיעור הבא לעשות את החזרה מאלף עד תנת, ובשיעור שאחריו להתחיל פרק אי. אחר כך נעבור עוד פעם על פרק וב, למרות שכבר למדנו אותו, רק לראות קצת איך הוא מתחבר פה. כי יש נושא חשוב של ההבדל בין תמונה לתבנית, שזה גם נושא שזכר בנקבה, אור וכלי. חומר וצורה, ויש את החומר וצורה שלמדנו בפרק רב, אז מה, אבל זה לא אותו דבר, כן. אז בתמונה ותבנית, יש שם את כל המרכבת התומעה, שהוא מדבר, תמונה, לא ראיתם כל תמונה, והתמונה שלא ראיתם, היא מתפרטת לתבניות, שזה עולם שלם של תמונה עם תבניות, שאת זה, אל תחשבו, זה, טוב, אז בעצם אחזנו כאן, אני מסתכל רגע בשאלות של עודד, מה זה מרכבת התומה? אז כאילו בחלק, בפרק ו' שמדבר על חומר וצורה, אין מקום לנושא של מרכבת התמונה. בפרק של ג' של תמונה ותבנית, אז בתבנית הוא מביא את הפסוקים, כמעט כולם מדברים שאומרים, שאמרו מאוד שלא ראיתם כל תמונה, פסל, סמל, תבניות, ואז הוא מפרד את כל התבניות. אז שם יש איזה מבנה שלם, שהרמב״ם בעצם מביא אותו בפסוקים שמדבר עליהם, מביא אותו לתוך הפרק, ושם מדברים על תמונה ותבניות שלא ראיתם אותם, תשמרו מאוד. הוא מסביר את זה יותר מה זה התמונה הזאת שאמרו שלא ראיתם, הוא מסביר אותה בפרק ה'. הוא מדבר שם שאצילי בני ישראל והחזו את האלוהים והאכלו והשתו, והם ראו כמעשה לבנת הספיר. ובחלק ב' פרק ו' הוא אומר שכמעשה לבנת הספיר זה החומר הראשון, והם ראו את החומר הראשון והם היו בטוחים שהם רואים את השם אלוהי ישראל, שהם משיגים בשכל כמובן, לא רואים בעיניים, הם יודעים. אצילי בני ישראל ידעו ש... מחזה זה בהשגה השכלית, בנבואה, הם ידעו את זה, הם לא התבלבלו שם, הם לא חשבו שהם רואים בעיניים, אבל בהשגה השכלית הם השיגו את החומר הראשון, והם היו בטוחים שהם משיגים את השם אלוהי ישראל, הם לא רואים את ההבדל. זה מה שהוא אומר, וזה המרכבת התומה, המרכבת התומה זה שהחומר הראשון נראה כהשם אלוהי ישראל. זה... בפירוש הרייבט לספר יצירה, זה לא אותו רייבט של ההשגות על הרמב״ם, זה חכם אחר שהוא היה אחר רמב״ם, הוא כותב שם שהלשון בהלכות יסודי התורה בהתחלה אומר, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מאמיתת הימצאו. אז הוא שואל, למה לא כתוב שהם נמצאים מהימצאו? מה זה מאמיתת הימצאו? איך הוא נגיד מהימצאו? מה? הימצאו זה אמת, מה? משקר הימצאו, כאילו, הייתי חושב שסתם נגיד מהימצאו זה מהימצאו זה שקר, אז הוא אמר לא, מהמיטת הימצאו, לא, המיטת הימצאו זה החומר הראשון, ואפשר לטעות בזה. אז זו הטעות שלהם, ונלמד את זה זה חלק מה שיש לנו בפרק A, זה בעצם מה שכתוב בספרים על מרכבת אתונה, זה הכוונה שכתוב שזה כמו קוף בפני בן אדם, או כמו תמונה שנשקפת מהראי. זאת אומרת, אם רואים את האור של האלוהות מאיר, והזיו שלו מאיר בתבניות, בדפוסים, בכלים, אז יש אותו האור, הרב אומר, שיתבונן במעשיו ובואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. זאת אומרת, מעשיו זה התבניות, שרואים בהם את זיו או זוהר, זה הפירוש, בגלל זה ספר הזוהר נקרא הזוהר, שכמו של רחל, הרי שאומר, יפת תואר זה התואר, ויפת מראה זה זיו קלסטר. אז הזיו הזה הוא בתבניות, ואותו דבר, גם זיו וגם אור וגם תבניות שמחזיקות את הזיו, עם כל היופי, עם כל ה... כאילו, התבניות עם הזיו שלהם ביחד, החוכמה שלהם, הגילוי שלהם, זה קיים בגילוי של האלוהות, שזה בריאת העולם, ויש תמונת ראי של זה מזויפת שהיא בבואה, היא קוף לפני בן אדם, היא כמו היא ראי, יש לזה כמה כינויים, שזה קיים, זה לא באמת קיים, כי זה, יש רק אחד, יש גילוי אחד, כי הבורא אחד, אבל זה משתקף בכוח הדמיון, זה הניתוק, של כוח הדמיון מהשכל, אז כוח הדמיון הופך להיות עצמאי, ואז הוא רואה, זה בנוי הזה שכוח הדמיון רואה את המציאות. כוח הדמיון זה כלי לראות את המציאות לא פחות מהשכל. הנביאים רואים בכוח הדמיון. אבל זה צריך להיות מחובר, ואם זה מתנתק, אז כוח הדמיון רואה, וזה לא עם השכל, אז זה נהיה תמונה דמיונית של המציאות. וזה יש צדיקים, הם ליבם ברשותם, ורשעים הם ברשות ליבם, ליבם זה כוח הדמיון. התמונה שכוח הדמיון רואה יכולה להיות שלמה כמעט עד הסוף, זה הצילי בני ישראל, כמעט עד הכי עליון. אבל, והיא יכולה לשלוט על האדם, אז, כי נראית בדיוק אותו דבר, אם אתה לא בודק בשכל את הירדן, שזה נקודה מאוד דקה, שהוא ידבר עליה פרק. אז טוב, יותר מדי אי אפשר. אתה שואל אם זה חידוש שלי, כן ולא, לפי דעתי יש לזה מקורות, אבל, זה מקורות שאם אני אסביר לך אותם, אולי אני אשכנע אותך שהם מקורות, אבל אני לא יודע אם זה... לא מפורשים ככה שאומרים זה הפירוש, זה רמזים כאלה. אז אני לא יודע אם... לא ראיתי מישהו שעמד על זה בפירוש, ואמר את זה בפירוש פשוט, ברור שזה זה. אבל אני גם לא חושב שאני המצאתי את זה. כן ולא כזה. לא הבנתי כל כך את השאלה על זכר ונקבה. זה אומר גבר ואישה בבני אדם זה משל לנושאים המופשטים שאנחנו מדברים עליהם, אז המשל צריך להיות דומה לנמשל. ואני אמרתי שהוא לא דומה, זה השאלה שלך? עודד? אני לא שמעתך, אתה... כן. אתה צודק, אבל... יש מהות נקבית, אבל... למשל, אם אני רואה נוף, ים או מדבר, לא יודע, נוף כזה פתוח, ואני לא מסתכל על השמיים, נגיד אני, יש לי גגון, אני לא יכול לראות את השמיים, אבל אני רואה את המדבר או את הים, ואני רואה מדבר וים כתמי עננים. אז אני יודע מזה שיש אור ויש צל בשמיים. יש ענן ויש את הרווחים בין העננים. אז יש לי איזה רעיון קבוע, מסודר, בנוי, שבאופן כללי יש מקומות שהאור של השמש חודר ישר לנוף, ויש מקומות שמשהו עוצר את האור, שעננים. אז את זה אני יודע, אבל להגיד לך, אבל על האדמה הצללים של העננים משחקים. פתאום יש צל על הגבעה הזאת, והוא נוסע על הגבעה השנייה, והוא פתאום חצי צל, ופתאום לא רואים אותו. אז כאילו, אנחנו, בני אדם, זה כמו המדבר, האידאה שזכה ונקבה משתקפת עלינו. אז מזה אני יודע את האידאה בצורה מוהקת, בצורה חתוכה, חד משמעית, ברורה. לא הייתי יודע אותה, אם לא הייתי רואה איך זה משתקף אצלנו, שיש לנו תכונות זכריות ונקביות. אבל זה עוד לא אומר שיש בתוכנו אדם שהוא זכר ברור, ואדם שהוא נקבה ברורה. שהוא כולו כזה באופן שלם וגמור, חד משמעי ויציב. אתה מבין קצת? זה כל הנושא של לראות מהחומרי את המופשט. כי החומרי הוא כל הזמן בתנועה, הוא כל הזמן נטייל, הוא כל הזמן ניואנסים, הוא כל הזמן, אתה רואה בו אלף דברים ותסתכל עוד שעה תראה על כל אחר. כמו לראות את הים לפני השקיעה, כל 10 דקות זה צבע אחר, וכל גל נשבר וכל גל זז, ואתה רואה שם מיליון גוונים, אבל יש לך איזה ראייה אחת ברורה שעכשיו זה שקיעת השמש, כאילו, שזה מה שאני רואה דרך כל הגוונים האלה, זה הפשטה מהחומרי למופשט, אנחנו תמיד עושים אותה ברמה מסוימת, וצריך, גם עושים אותה, וצריך גם לא להתבלבל בה, שההשתקפות של הידעות בחומרים היא לא אותו דבר כמו שמשתקפות בספר, היא לא מוצקה ברורה ויציבה, החיים הם מיליוני ניואנסים שכל הזמן לא חותכים, כל הזמן משתנים, כל הזמן... אז גם להיות זכר, להיות נקבה, אני חושב שכל אחד מאיתנו כל 5 דקות הוא זכר במשהו והוא נקבה במשהו. מהכי עמוק עד הכי שטחי. אני יודע, אני רואה דבורה, אני משתגע. אשתי באה, לוקחת אותה ביד, זורקת אותה מהחלון. אחר כך היא שואלת אותי, מה זה המנורה הזאת שנדלקת ברכב? אז אני אומר לה, והיא חסרת אונים, אז היא אומרת, תיקח למוסך, אני מה, אולי תעזרי במוסך? אני לא נכנס למוסך, זה לא עולם שאני לא יודעת מה עושים שם. כאילו, כל שנייה, אני מדבר על דברים הכי שטחיים, מצחיקים, סטריאוטיפים, לא, אפילו לא אמיתיים, מי אמר שללכת למוסך זה יותר טוב ממנה, שאני לא יודע מאיפה זה בא. זה גם ככה בעומקים, ברגשות, בתגובות, בעומק של הנפש, זה כל שנייה אחר, וזה זה כך, וזה זה ככה, אבל בסופו של דבר, אם מתבוננים, רואים שיש צד זכר וצד נקבי בבני אדם, אנחנו רואים, כל הזמן מדברים על זה, זה גבר גבר, זאת אישה, היא נשית, גברי, הסטריאוטיפים זה לא המצאה מצוצה מהאצבע, כל דבר שהוא מוסכמות וסטריאוטיפים והוא בתרבות, יכול להיות שהוא מאוד מעוות, מאוד חיצוני, מאוד שטחי, אבל הוא השתקפות של משהו מבפנים, נגיד בסרטים של הוליווד. הגבר זה איך קוראים לו, קלינט איסטווד, הסוס, צ'ו צ'ו, יורה, הורג את כולם, האישה היא איזה גברת כזאת יפה, לא יודע. אז הסטריאוטיפים מטופשים, דבילים, חלק מהם הפמיניסטיות לדעתי צודקות, גם מרושעים, אבל... עובדה שכל הם יודעים שיש גבר ואישה, יש שכר ונקבה. זה תמיד היה, בכל מקום בעולם, כולם יודעים זה. כי זה כן השתקפות של משהו פנימי, שאחר כך אפשר גם לעשות ממנו חיצוני ושטחי, או שכן או שלא. אבל זה מתחיל מבפנים. אז יש לנו יכולת לזהות אידאות בעולם החומרי, אז אנחנו מזהים מהגילות. כל מיני גילויים, אנחנו אומרים, זה נקרי, זה זכרי, זה נקרי, זה זכרי, ואז אנחנו לומדים שיש זכר נקרי. משהו כזה, אני לא יודע, זה נושא עמוק מאוד. סוד מעשה מרכבה, זה הגילוי של המופשט בחומרי. לראות את הצלם, את הצל של הדברים, כמו הצל של העננים שאמרתי. שאתה רואה את הצל שלהם וזה אתה מבין עליהם. אז לא אסביר את זה עכשיו יותר מדי בכאן בהשתדלת את זה. בסדר. טוב. אז לילה טוב.
לילה טוב.